שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי שוב סמי זליקסון המאמן, הסקאוט, השחקן מליגה ב'
ליגה א' שנה הבאה, זהו עלינו.
וואו, כבוד.
חזרתי למקום הטבעי שלי.
ריספקט. אז אני מבין שזה רגע השבוע שלך.
לא, זה היה כבר לפני איזה חודש, אבל זה לא נראה לי נחשב. בכל זאת.
טוב, אז מה כן רגע השבוע שלך?
האמת, אני קצת בבעיה פה, כי הרגע השבוע הקודם שלי, אני לא החזיק מעמד אפילו יומיים. דיברתי על בן שרף שחתם בבדלונה וברח למכבי תל אביב, והנה הוא לא חתם בסוף, והוא גם נפצע על הדרך, אז אני, נראה לי, אני אדלג על זה כדי לא לנחס אף אחד. זה היה גדול על היקום.
כן, עדיין, צריך רגע השבוע, תבחר.
החליפה של גריידי דיק, אתה ראית את זה? צריך לראות את המופע שהוא נתן שם?
או המחווה שלו.
זה היה... מקווה שהוא יהיה קוסם על המגרש כמו שהוא נראה בחליפה הזאת, כי זה היה באמת גדול, זה היה ענק. גם יצא שם איזה וידאו על המעללים שלו מהשנים האחרונות, ונראה בחור צבעוני, נגיד כך. לא הסחי הלבן שהוא נראה בפרצוף שלו.
כן, ראית גם את החיקוי שלו לדונלד דאק?
כן, בטח.
זהו, אז אני רוצה לסכם, כן, אז אני רוצה לסכם דברים אחרת. אני שנייה אגע בזה, אני רגע השבוע שלי, זה הטרייד על מרקוס סמארט, שקו, זה מאוד מאוד קו, זה ה-heart and soul, זה הלב, הנשמה, וזה היה כזה, אני ראיתי שגם צחקו על זה, אבל זה היה מדהים, זה כל מי שהוא לא אוהד בוסטון זה כזה, יואו, איך בוסטון גנבו פה בטרייד, כל מי שאוהד בוסטון זה כזה, לא, מה עשיתם? לא. וכן, כי אם אתה מסתכל רק, אם החיים היו משחק מחשב, אז זה אחלה טרייד. כי אז אין פציעות ואין ענייני אופי, אבל החיים זה לא משחק מחשב. הוא מביא לב, נשמה, מנהיגות, וזה, כמו שראינו בפלייאוף האחרון, זה לא הדברים שיש יותר מדי כרגע בבוסטון. ולקחת אותו זה לא מה שיעזור, אז וואו, אז יש עוד איזה ביג מן שאני לא יודע כמה הוא מזיז את המחט, אם בכלל, ואני לא יודע כמה הוא תורם במשהו, ולקחת אותו זה די די פוגע וזה די כואב. ועל הדרך, בוא באמת נדבר קודם על הטרידים שהיו לפני הדרפט, נלך כרונולוגית, הטרידים שהיו לפני הדרפט, ואז הטריד שהיה אחרי הדרפט. אז בוא באמת נמשיך למה אתה אומר על הזה של סמארט, על הטרייד של סמארט.
האמת, תפס אותי לא מוכן, הטרייד הזה, באמת לא... הייתה לי הרגשה שמישהו מהם הולך לעבור, זה היה משהו שחושבים עליו לעומק, אז גם העניין שהיה קצת עומס של גארדים, כי גם את ברוקדון הרי ניסו להעביר שם בכל המודע כזה. הייתה הרגשה באמת שזה הולך להיות כאילו, זה הולך להיות דרק ווייט וזהו כאילו, וכל שאר הרוטציה קצת הולכים לצמצם שם. גם העניין של הכסף, העניין של הכסף הוא משמעותי, כי סמארט שם על איזה 40 לעונה, משהו כזה, נכון? הוא מרוויח די הרבה. אני זוכר את המספר המדויק.
מה, סמארט?
כן.
9 לעונה.
אתה בטוח?
כן.
אין מצב.
הוא על חוזה, הוא על 40 לאיזה 3-4 עונות, משהו כזה, זה...
לא, איפה? הנה, בבקשה, הוא כמעט 80 לארבע עונות. אוקיי, אז זה לא 40 כמו שחשבתי, אבל זה עדיין הרבה, ואתה יודע, בראון הולך לקבל עכשיו הרבה כסף, הם צריכים...
רגע, רגע, על מי דיברת?
על סמארט.
נו, יש לו אחלה חוזה. טוב.
החוזה לא רק כמו שחשבתי, אבל הוא עדיין הרבה, והם צריכים, הם לא צריכים להשיל מישהו. זה העניין, הם לא צריכים להשיל מישהו, כי אתה יודע, ענייני כסף עכשיו זה נהיה עניין קצת בעייתי עם כל העניין הזה של האפרונים וההסכם החדש. והייתה עוד נקודה שאני מודה שהיא לא נקודה שלי, כי לא חשבתי על זה ככה, אבל שמעתי איזה ניתוח של זה שהמאמן, שמזולה, הוא בעצם מחפש קבוצה התקפית, הוא רוצה לזרוק הרבה שלשות, הוא רוצה קבוצה שתקלה הרבה נקודות, הוא פחות רוצה איזה קבוצת הגנה קשוחה וקשוחה אגרסיבית ומנהיגותית כמו ש...
כן, שזה נורא משתלב עם האופי של בוסטון לאורך השנים. זה עוד משהו שגורם לאוהדים לשמוח.
נכון, אבל עדיין, שמע, עוד פעם, להגיד לך שאני חושב שזה טרייד שיעשה כזה הבדל, יודע, זה לא מרגיש ככה, אבל לפחות, אתה יודע, לפחות זה מראה שהמערכת מאמינה באנשים שיש לה, שוב, לא יודע למה, אני אישית לא כזה התלהבתי ממזולה, אבל הם מכירים אותו יותר טוב ממני, obviously, אתה יודע, הוא נמצא שם בכל זאת איזו תקופה, ושמע, אם כבר אז כבר, שמע, בסוף, ובואו יאמר לזכותם של בוסטון, אפילו שהאוהדים שלהם בלתי נסבלים ואוהבים להתלונן על כל דבר, בסוף כאילו זה שלד די חזק, מה עשיתם גמר מזרח 5 שנים ברצף? משהו כזה, 5, 4? טייטום סופרסטאר.
לא, לא ברצף, אבל ב7 שנים האחרונות 5 פעמים, כן.
סבבה. טייטום סופרסטאר, והוא צעיר נורא, נורא, אבל הוא בין איזה 25, משהו כזה, براون شحكان ثاني اخلى شبه العالم يمكن ما شيتلوننتم عليه ويمكن ما يمكن ما شاي له كشف بجمار اخرون ادين יש להם כימיה טובה בשילוב טוב ده اخلى شلت لفوت عليه דרק وايت شحكان מצוין شلت شامه טוב اوكي واك צריך אז מקסימום ده لو يعود نمشيخ على كل טוב ادين יש تخسيم ادين יש كسف لعود ايتو بورزينجيس بتخس مجي على خوزه لسنه كان ده لو ده لو اخشوا שלקחתם חוזה של 5 שנים ב40 לאונה ايتو אז מנסים, מקסימום זה לא יעבוד, מקסימום אפשר להשיל אותו עד הדדליין.
אבל על מקסימום ולשנה אתה לא מנתן מישהו כמו סמארט שהוא הסמל והמכתיב את הטון, ואני גם שמעתי את זה שברוקדון וסמארט העבירו ביקורת אפילו פומבית על מזולה על כך שהוא מבטר יותר מדי על ההגנה.
היה עניין מסמארט שהוא היה מעביר טיימאוטים וכאלה, שהוא היה ממש כזה... שהוא היה ממש אגרסיבי עם העניין הזה של המנהיגות שם המאמנים, וכנראה שזה לא עבד להם.
מה אגרסיבי? אתה יודע מה מזולה עשה? הוא היה לוקח טיימאוט, נותן לשחקנים לדבר עם עצמם, בזמן שהוא מתייעץ עם העוזרי מאמן שלו, ואז בסוף מגיע בסוף הטיימאוט לכמה מילים. די, נו, מזולה זה אחת הביקורות עליו, שאו שהוא לא לקח טיימאוט, או שהוא לקח ונתן לשחקנים לדבר עם עצמם. אז זה הביקורת שסמארט ניהל את הטיימאוטים, שלא ייתן להם, שהוא ינהל את הטיימאוטים.
גם אני לא כזה בעניין שלו, אבל שוב, המערכת מתיישרת מאחורי המאמן שהיא מינתה. הם לא... יש גבול לכמה ליצן הם יכולים לגרום לו להיראות, הם הביאו לו עוזרים קצת יותר בכירים עכשיו. כן. זה הכיוון, אין מה לעשות. מקסימום... יעבירו אותו הלאה, והשלד קיים הרי, אוקיי? השלד הרי הוא די ברור, אוקיי? זה סמארט, יש לי לא סמארט, סליחה, זה טייטום, זה בראון, זה ווייט, ואז זה כל השאר. בשביל כל השאר, בשביל להיות שחקן רביעי ומטה, פורזינגיס הוא לא כזה רע. אולי עם קצת פחות עומס עליו, הברכיים שלו יחזיקו יותר.
36 לעונה לשחקן רביעי?
כל עוד מותר, אז למה לא?
אני לא יודע כמה הולך להזיז.
כסף של אבא שלך? אני גם לא יודע, אבל זה מה שהם רצו. זה מה שהם רצו.
פציעה שלא מזיז את המחט, רך. אני עד היום זוכר שלפני איזה 3 שנים, היה להם איזה משחק נגד דאלאס, ופורזינגיס לא הצליח לעשות פוסט-אפ על סמארט, וסמארט פשוט שמר עליו, הוא ניסה לעשות על פוסט-אפ, וסמארט נטרל אותו. וזה עד עכשיו יושב לי כל פעם כשאני חושב על הטרייד הזה.
אוקיי, אבל עוד פעם, אתה לא מביא אותו בשביל שיעשה פוסט-אפים, זה דבר ראשון.
לא, אבל העובדה שהוא לא מסוגל לעשות על נמוכים ממנו, ולעומת זאת סמארט כן יכול לשמור גם על שחקנים גבוהים. עכשיו, אחד הדברים שכן למדנו בפלייאוף הזה, זה שפחות חשוב לך הביגמנים שיודעים לצאת החוצה, כמו שהשחקני פרימטר והגרדים שיודעים לשמור על שחקנים גדולים מהם, ואין לך הרבה כאלה, סמארט הוא כן כזה, וזה כן חשוב. אנחנו אחר כך נדבר על זה שבוסטון כן הביא הגרד שיודע לשמור על גדולים, אבל זה כן מאוד חשוב שחקן כזה שיהיה לך, שתוכל להחליף, אחד הדברים שבוסטון עשתה, ההגנה, זה שהיא יכלה להחליף על הכל, ויש לך את סמארט בתור הקאט, שהוא אגב מוסר ומנהל משחק לא מוערך מספיק, הוא די טוב בתחום הזה, ממש, אבל אפילו הנתונים בסינרג'י שלו בפיק אנד רול הפתיעו ממש, אפילו אותי, שהייתי מאוהביו, וזה גורם לכך שאין לך כמעט חורים, כשאתה שם אותו בתור הקאז ועושה סוויץ'ים על הכל, אז אתה יכול לעשות סוויץ'ים על הכל, ואין כמעט נקודות חלשות ליריב. לעומת זאת עכשיו, אתה כן צריך על דרק ווייט או ברוקדון, שעם כל הכבוד, שהם שומרים טוב, הם עדיין, הם לא יכולים להתמודד עם שחקני כנף גדולים. וגם זה, פתאום אז כן יחפשו אותם, והם כן פתאום הופכים לאיזה נקודה חלשה.
לא, אני מאמין שברוקדון גם יעבור בסוף, אני לא רואה מסיבות שבהן אתה משאיר שחקן שכבר העברת בטרייד, ואז הקבוצה השנייה פשוט לא רצתה אותו. אז אני מאמין שזה לא המהלך האחרון שהם עשו. ובוא נראה, תשמע עוד פעם, השלד יציב, השלד איתן, זה בדיוק הזמן לעשות את הניסויים האלה, במיוחד...
אגב, כן, ברוקדון, אמרו שמה, שקליפרס לא רצו, כי חמור מדי, בסוף הסתבר שהוא פשוט לא היה זמין לבדיקות רפואיות בשעתיים הקרובות או משהו כזה, אלא היה צריך לחכות איזה יום, והם אמרו, טוב, לא בא לנו. אבל כן היה בדיקות רפואיות שהראו שהוא, זה לא פציעה חמורה, והוא יהיה קשיר עד לתחילת העונה, זה לא כזה נורא. סתם הם עשו פה זאת.
יכול להיות, אבל נראה לי שגם רצו לבדוק עוד דברים, כי בכל זאת, שמה, הוא שחקן, אם הוא לא היה כזה פציע, אף אחד לא היה חושב להעביר אותו. אוקיי? זה לא...
נכון.
זה לא איזה משהו, פשוט בחור בעייתי בקטע הזה, אז אתה רוצה לבדוק את העניינים שלך בסך הכל, אני יכול להבין את זה.
כן. טוב, אני מצטער, קטעתי אותך קצת באיזה מצא משהו, מה... טוב, בוא נדבר על הטרייד הזה מהצד של ממפיס.
מהצד של ממפיס, אוקיי, אז קודם כל הם נראה לי רצו את כל הדברים שאתה דיברת עליהם שם בהתחלה, הלב, הנשמה, האופי, המנהיגות, זו קבוצה מאוד צעירה, אנחנו נוטים לשכוח, אתה יודע, הם עושים תוצאות יפות כבר איזה כמה שנים, אבל הם קבוצה מאוד מאוד צעירה, הם צריכים גם קצת פיתוח ג'מורנט, עכשיו שהוא נכנס לפול ארס מוד ומסתובב לך עם אקדחים כל היום, ואתה לא יודע אם תקום בבוקר ותגלה שיש עוד פעם 25 משחקים שהוא הולך פספס. שוב, הוא מן הסתם שחקן אחר לגמרי מג'אמורנט, כן? אבל גם הם הראו שהם יכולים להסתדר בלי ג'יים, עשו תוצאות לא רעות כשהוא היה מושעה בסך הכל, ואני קצת, אני אגיד לך את האמת, קצת מחכה לראות את הקו האחורי הזה של סמארט וביין ביחד, חבר'ה כאלה רציניים, אתה יודע, חמורי סבר כאלה שבאים לקטוש אותך ולהרוג אותך בלי יותר מדי, בלי יותר מדי הוונטות, בלי יותר מדי פלאש. וגם הם, שמע, אותו סיפור, גם הם יש להם שלד שהוא די איתן, די יציב. זה הזמן שלהם להתנסות, זה הזמן שלהם לזרוק קצת חרה על הקיר, לראות איך אפשר לרענן דברים, כי בסוף אנחנו ככה, זה שוב קורה העניין הזה שכאילו מדברים על קבוצות אחרות כל הזמן, אלה קונטנדרים, אלה קונטנדרים, אבל דנבר כאילו די בפער על כולם כרגע. אז אנשים צריכים לעשות דברים, אנשים צריכים להיות יצירתיים, אנשים צריכים להיות קצת אמיצים בהחלטות שלהם, כדי שלא יהיה לנו פה ריפית מאוד מאוד משעמם. וכן, זה מעניין, שוב, האם הוא בהכרח זה שמזיז את המחט בהקשר של אליפות? לא יודע, אבל האם אתה יכול לקבל, הסיכויים שלך להיות בגמר של הקונפרנס השתפרו משמעותית עם שחקן שהיה, אמרנו, 5-7 בתקופה שלו בבוסטון?
נכון.
נראה שכן.
תשמע, הוא גם שיפור על דילון ברוקס. הוא כנראה היה שוטינג גארד במקום דילון ברוקס. בערך אותה יכולת קליעה, אבל לשלוש מקאצ' אנד שוט, אבל בערך כל שאר הדברים שהם לא קאצ' אנד שוט, אז ששניהם בינוני, אז הוא הרבה יותר טוב. אמרנו הגנה, אמרנו ניהול משחק, מנהיגות, הוא גם מסוג, הוא יכול לנהל משחק כשג'ה מורנט באיזה השעיה פה ושם, אז כן, הוא מאוד משפר אותם.
וגם מה הם נתנו בשבילו בתכלס? כלום, נכון? מה, טרי ג'ונס, כאילו...
טרי ג'ונס בספרס. ושתי בחירות סיבוב ראשון שאחת מהן זה מה? זה 25, והשנייה זה שבכלל של הווריורס.
לא נורא בכלל.
נכון. מבחינתם הם עשו אחלה טרייד. אני...
כן. למרות שעוד פעם, לך תדע, אולי פתאום ב... איך קוראים לזה? בממפיס פתאום מרקוס מארט לא יהיה מרקוס מארט שאתה זוכר. אולי האהבה שלו לבוסטון שדרגה לו את המשחק באיזה כמה אחוזים. אבל אני צריך הכל אופטימי על זה. אני מאמין שהם עשו צעד מעניין שחיזק אותם. זה קצת משנה להם את העניינים, אתה יודע, כי הם שיחקו בהרכב קצת גדול, כשזה היה גם ביין וגם, וגם ברוקס ביחד, ועם טריפל ג'יי גם, ועוד עם ולנצ'ונס וזה, עם, סליחה, עם אדמס וכל זה, אבל מעניין, מעניין, זה צעד שהוא בסך הכל, זה גם שידרוג על דילון ברוקס לדעתי, כאילו הם מן הסתם חושבים את זה גם, כי הם שלחו את דילון ברוקס לחפש שנייה ראשונה שהייתה להם הזדמנות, ו... ועשו טרייד על סמארט, זאת אומרת ששחקן שהם כן רצו, אז גם הם חושבים שזה שידרוג רציני.
כן, חשוב לציין שזה לא שפתאום כזה התבטל טרייד, אז סטיבנס כזה, יו יו, ממפיס תציל אותי. זה כנראה איזה משהו שהיה דיבורים עליו, והוא היה כזה טרייד במגירה.
כן.
כן, טוב, בוא נעבור לטרייד השני, פול על פול.
כן, מראה את זה מגיע, את זה שגולדן סטייט הולכים להיפטר מג'ורדן פול דקה אחרי שהם נתנו לו את החוזה המגוחך הזה שהם נתנו לו. ראיתי הרבה התלהבות מהצד של גולדן סטייט בעניין של הטרייד הזה. לא כל כך סגור על למה, קריס פול אחד מעבר לסי, אוקיי? באופן די ברור בשלב הזה. דבר שני, הוא אמנם שחקן סופר אינטליגנט, סופר חכם, שאמור לי כאילו להשתלב בכל סיטואציה של כדורסל, אבל הוא משחק די הפוך ממה שגולדן סטייט משחקים. כאילו גולדן סטייט רוצים כזה להזיז כדור, שחק מהר, לרוץ קדימה, מסלולים, וזה לקחת זריקות מהירות, וקריס פול אוהב לקחת את הזמן שלו, כדרור, 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 נהל את המשחק, פיק אנד רול, כניסה פנימה, מיד ריינג'. לא יודע אם זה בהכרח מה שעושה להם את ההבדל נגד דנבר, אבל הם היו צריכים לעשות משהו עם העניין הזה של פול, כי זה אובייסלי לא היה יכול להמשיך לאורך זמן כל העניין שהיה איתו, גם הדיבורים על זה שעלה לו לראש כל זה שהוא פתאום נהיה כוכב, גם זה שכאילו המכות עם דריימונד, למרות שאם נשים בסוגריים, לרגע ככה אני אהיה קצת ציני, אני מאוד אשמח אם עכשיו שהוא בחר באופן מובהק בשחקן שדפק אגרוף את החבר שלו לקבוצה, שאולי סטיב קרי יוכל לנוח קצת עם העטפות מוסר שלו לגבי העולם, כי הוא נורא אוהב לעשות את זה, אז נקבל, אני מאמין, לפחות איזה שנה של שקט בנושא.
זה לא יקרה.
כנראה שלא, אבל עדיין...
הוא שנה שעברה התלונן על ממפיס, שהם הולכים בניגוד לקוד ומנסים לפצוע שחקנים, ומשחק אחרי זה הם פצעו את מורנט, וזה לא שהוא סתם את הפה או משהו.
כן. ומבחינת וושינגטון... רוצים להפסיד. מה עוזר להפסדים יותר מרכז שלא מרכז ורוצה לקחת 30 זריקות למשחק? אז כולם מבסוטים נראה לי שם בכל הסיפור הזה.
כן, חוץ מדני, עד שפינו לו את האזור משחקן שאגואיסט ושחקנים שרק דואגים לשמור אצלם את הכדור, אז עכשיו... הביאו לו עוד איזה אחד כזה שהולך להיות הכוכב ולגרד את כל הזריקות.
אני לא יודע כמה הוא בהכרח הולך להיות הכוכב, ואני גם מאמין שאם הוא יתפזר יותר מדי, כי בסוף אתה יודע, אם כן רוצים לפתח שם איזה שחקן או שניים, מאמין שיוכלו להעביר אותו הלאה, מאמין שכן יש לו קצת שוק עדיין, למרות שהוא מקבל קצת יותר מדי כסף, אבל מבחינתם יהיה בסדר, אם הם כאילו, דרך אגב אני גם לא בטוח שהם יחזיקו את דני, יש איזושהי, אני רואה איזה עולם שבו הוא מועבר. אז אולי זה עוד לא סוף העולם. וכיינו, כל מי שהוא עבר מוושינגטון פרח. אז זה לא...
כן.
זה לא חייב לדבר רע.
כן, ואגב, מזכיר שגם... זה לא שג'ורדן פול אמרת, הוא נהיה עשו, הוא היה בטוח שהוא כוכב. זה לא רק שהוא דריימונד גרין עצבן אותו, לא יודע אם אתה זוכר, היה משחק במהלך העונה שהיה לו כמה זריקות מעצבנות שסטף קרי כל כך התעצבן עליו שחטף טכנית על זה שהוא התעצבן עליו וצעק על פול.
כן, כן, זה לא היה... זה לא היה, גם אני חושב בכללי, כאילו, לא שיש לי משהו נגדו, כן, אבל אני חושב שהוא היה, היה ברק בבקבוק, כמו שהאמריקאים אומרים. היה שם איזה שנה שבדיוק היה צריך את הדבר שהוא נותן בדיוק באותו רגע בשביל לקחת את האליפות הזאת, וזה לא הולך לשחזר את עצמו, לדעתי. זה לא משהו שהולך לקרות שוב, מיוחד כשהוא מרוויח כל כך הרבה, אבל מזל שיש תמיד קבוצות שרוצות להפסיד, אז תמיד תהיה לו עבודה.
כן, טוב, בוא נעבור לדראפט עכשיו.
עוד אחד, לא? יש לנו גם את קולינס שם.
כן, אבל אמרנו כרונולוגית, אז קודם הדראפט. אז בואו נלך לדראפט, נלך על השאלה הבנאלית, מנצחים, מאכזבים, מאכזבות.
שמע, מנצחים... מנצחים יש מעט בדראפט הזה, כי כאילו שחקנים טובים והכל, אבל המון המון בחירות שלא הבנתי. אנחנו תכף נגיע לזה, כאילו הרבה שחקנים טובים שהלכו לכל מיני, לכל מיני סיטואציות מוזרות כזה, שלא הבנתי למה צריך דווקא אותם, אבל בואו נעשה את זה גם כרונולוגית. קודם כל, מן הסתם, סן אנטוניו, אוקיי, הם קיבלו את ומבניאמה, דובר כבר, יוניקורן, שחקן מפחיד, הפרוספקט הכי גדול מאז... מאז שהמציאו את הטוסטר החשמלי, זה אנחנו יודעים. יוסטון, נהנו מההפקר שם, לא בהכרח מיוזמתם הגדולה, אבל הם קיבלו גם את אמן תומסון וגם את קם ויטמור, בלי לעשות טרייד-אפים.
ויטמור, ממה שראיתי, היה, דיברו על הפציעות שלו, היה לו איזה פעמיים שהוא שבר את הרגל, את אותה רגל באותו מקום, ועוד איזה פעם אחת נקע. לא היה, לא הופיע לו שם איזה משהו, לפחות מהפציעות הידועות, משהו שיכול לרמז על, או שהפעמיים לשבור את הרגל זה כן קצת ידיג אנשים.
כן, תשמע, אני גם יכול לתאר לעצמי שיש שם משהו שאנחנו לא יודעים עדיין. עם כל הכבוד לדיווחים והכל, יש שם איזה משהו שכנראה באמת מאוד מאוד ידיג את כל, את כל הקבוצות של הלוטרי, וגם אתה יודע, אולי מה שהם לא ידעו ידיג אותם אפילו יותר, כי הם אמרו ברגע שהוא ויתר עליו והוא ויתר עליו, אז מה קורה פה? קרה קצת דראפט דיי, אבל דיברנו על זה גם, שמישהו יכול להיות כאילו שברגע שאתה עובר את הכמה קבוצות הראשונות, זה יכולה להיות צניחה חופשית, אבל אני באמת חושב שהוא שחקן מאוד מעניין, במיוחד עכשיו, כן, במיוחד עכשיו שיש לו קצת אש מתחת לתחת, והוא קצת כועס על כל העולם בגלל זה. הוא גם קיבל אחלה רכז שם, את אמן תומסון, אחלה שחקן שרואה משחק. בכללי הסיטואציה שם ביוסטון פתאום השתפרה משמעותית, אם דיברנו עליה לפני הדראפט של ג'יילן גרין, על איזו סיטואציה אומללה זאת שם, וכמה שם הולכים לסבול בעתיד הקרוב. אז עכשיו זה נראה טיפה יותר ורוד עדיין, אתה יודע, הם צריכים במערב, הם אולי לא ינצחו יותר מדי בשנה שנתיים הקרובות, אבל זה מתחיל להתגבש פתאום לאיזה משהו טיפה יותר קוהרנטי. אני כן חושב שהם צריכים להזיז כמה שחקנים, מהשחקנים הכאילו, זה לא באמת ותיקים, כן? אבל מהשחקנים היותר ותיקים שלהם כדי שזה יעבוד, איך קוראים לו, הבן של קניון מרטין וכל מיני כאלה, אבל אהבתי בסך הכל את הכיוון שהם הלכו אליו. נשאר ככה, בכללי הקבוצה של טקסס שיחקו אותה בדראפט הזה, כי גם דאלאס יצא להם ממש נחמד כל הסידור הזה, שאני לא יודע מה חשבו לעצמם באוקלאומה סיטי, שנתנו להם את נתנו להם מתנה בתכלס, כן? כי הם ירדו שני מקומות, נפטרו מהחוזה של ברטנס, קיבלו את השחקן שהם רצו לדעתי מלכתחילה כל הזמן הזה, שזה שחקן שאגב חשבתי שאוקלאומה היו צריכים, כי הם צריכים איזה, אני יודע שהם לא רוצים ביגמן, יש להם איזה משהו נגד זה, כמו שבזמנו היה לפרסטי משהו נגד רכז נורמלי, אבל דאלאס גם נפטרו מזה, גם נפטרו מהחוזה הנורא של ברטנס, גם חיזקו מאוד את הרוטציה שלהם, הם בעצם קיבלו שני שחקנים צעירים שיכולים לתרום לדעתי במיידי, ועל הדרך עוד איזה ככה ביג מן נחמד כזה לספסל, את ראשון הולמס.
ראשון הולמס, כן.
הם...
היו צריכים לחדש כמה שחקנים, עכשיו פאוול וכאלה, זה היה אותו ביגמן שהיה להם בעצם כבר תקופה, כאילו הבחור האובר אטלטי הזה שכאילו רק חותך לסל ומקבל לובי מלוקה, רק שעכשיו זה בחור עוד יותר גדול ועוד יותר אטלט ממה שהיה להם לפני זה, אז יכול להיות מעניין, גם שחקן שבסך הכל אתה יודע, בתור שחקן תיכונים היה דורג מאוד מאוד גבוה, לא בצדק מן הסתם, כן, כי הוא שחקן מאוד חד גוני, אבל עדיין היה נחשב כישרון. אלה השלישייה הגדולה שלי, טורונטו, לקחו, נפל אליהם גריידי דיק, גם אחלה של, אחלה של בחירה, מיאמי, לקחו את חיים החקז שדיברנו עליו בפוד הקודם, שוב, לא יודע אם הוא יישאר את האמת, כי מדברים על זה שהם הולכים לקחת את לילארד, אז אני מתאר את מישהו, יהיה חלק מחבילה במצב כזה, אבל גם אחלה בחירה. הלייקרס, שוב, לא יודע כמה הבחור ישחק שם, כי לברון שונא צעירים, ואולי גם הוא הולך לעבור, אבל ג'לן הוצ'יפינו, שחקן מאוד מאוד מעניין. וזהו, וכל השאר הרבה לקחו שחקנים טובים, שפשוט כאילו לא הבנתי למה הם צריכים דווקא את השחקנים האלה. אתה רוצה, אנחנו יכולים לעשות קצת סקירה גם של זה?
כן.
אוקיי, אז אפשר להתחיל ממש מלמעלה. קודם כל פורטלנד, אוקיי, אני מבין שהם היו חייבים לקחת את סקוט, אוקיי? אני מבין שלא היה להם טרייד שדיבר אליהם, אבל מה הם עושים איתו עכשיו? מה הדיבור? כי כדי שזה יעבוד איתו, כדי שזה יהיה כמו שצריך וזה לא יהיה שחזור של העשור האחרון שלהם, הם צריכים עכשיו להיפטר גם בלילארד וגם מסיימונס. יש להם, האם הם יכולים? יש להם שוק לזה? איך הקבוצה הולכת להיראות? זה באמת לא היה איזשהו טרייד שמונע את הסיטואציה הזאת לפני הדראפט, זה משהו שאפשר היה להשיג עוד איזה כמה נכסים. לא מצליח להבין את זה, למרות ששוב, בטח יש דברים שאני לא יודע, אבל עדיין. אוסר תומסון לדטרויט, אני מבין שהם היו צריכים שחקן בעמדה הזאת, אבל להביא בחור בלי קליעה לקו אחורי שכבר אין לו קליעה, זה מרגיש לי קצת פישי. אוקיי, שוב, הם בבנייה, ויקח זמן, והכל בסדר, ולפחות הם לא בחרו עוד סנטר שנה רביעית ברצף, אבל עדיין, זה לא כל כך הבנתי מה הם מנסים להשיג שם. חשבתי שאם הם רצו ללכת על הכיוון של האפסייד, אז אולי איזה קוליבלי כזה שהוא שחקן יותר הגנתי, שחקן יותר דבק היה מתאים שם יותר, אבל...
או ג'רס ווקר.
או ג'רס ווקר למשל, גם אופציה. יוטה, לוקחים את טיילור הנדריקס, ואז יומיים, לא טוב, לא יומיים, אבל איזה 3-4 ימים אחרי זה, עושים טרייד על ג'ון קולינס.
בסדר, אתה לא באמת חשבת שטיילור הנדריקס מהרגע הראשוני בחמישייה.
האמת חשבתי שכן, אני חשבתי שהוא ילך לאינדיאנה וישתלב שם יפה בחמישייה, אבל גם תחשוב שגם יש להם את מרקנן שם, אבל זה קיצר, זה מוזר, הם בנו עכשיו כאילו...
כן, אבל מרקנן ישחק 3 כנראה.
אוקיי, אבל עדיין שם משהו שם, זה מהדברים האלה שגורמים לי לפקפק בכמה אני באמת מבין בכדורסל, כי זה כאילו, זה לא שעשה את זה איזה ליצן, כן? זה פאקינג דני אנג', הוא יודע מה הוא עושה, כן. ועדיין אני לא מצליח לגמרי להבין את זה עד הסוף. אותו דבר עם אוקלאומה, לקחתם את החוזה של ברטנס בשביל לעלות ל-10 ולקחת את קייסון וואלס שהוא אחלה שחקן והכל, אבל למה שתוריד בחירה עשירית ועוד תשלם עליה פרימיום כשהקו האחורי שלך כבר סגור ל-10 שנים הקרובות בגדול, כאילו היית חושב, נכון? יש לך את, כן. יש לך את שי, יש לך את גידי, מה, איפה משתלב שם עוד רכז, לא יודע, לא הבנתי. אורלנדו, ג'ט האוורד, ריץ' השנה קל, כי לדעתי הם יכלו להשיג אותו בכיף, גם בבחירה 25, אוקיי? ולא בבחירה 11. את הבחירה בבלק אני מבין, כי זה היה די ברור שהם יחפשו גארד והם הולכים להיפטר מה...
כן, גם היה המון שמות על זה שהם רוצים את אנטוני בלק, ועכשיו ואחרי שהם ייקחו אותו, הם יחפשו טרייד על ג'לן סאגס וכל אנטוני. היה מההתחלה, אמרו, היה ברור שזה השחקן שהם מחפשים, אנטוני בלק.
אני חושב שיהיה להם בהצלחה עם הטריידים על...
ולגבי ריץ', אני זוכר לפני כמה שנים שקמרון ג'ונסון, בדיוק אותו דבר, נבחר ב-11, והיה את הוואו, וכולם אמרו, יכלתם להשיג ב-25, והנה מסתבר שקמרון ג'ונסון, אחד הכישרונות של הדראפט הזה, ולגמרי הצדיק.
לא דומים, השחקנים, לא דומים בכלל.
לא, אני יודע שלא דומים. לא קשור, לא מדבר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הנקודה של שחקן שנבחר באזור הזה ואומרים שזה ריץ' ואז מסתבר שאולי לא היה כזה ריץ'.
תשמע, אם הוא שחקן טוב, אז כאילו זה לא יהיה משנה, כן, אבל הוא פשוט, הוא תורם דבר אחד. עכשיו, גרנטד, זה דבר שהם צריכים, כן? הם לא, הם צריכים כליה. לא, זה לא העניין, אבל הייתי חושב שאפשר היה להשיג אותו אולי עם עוד איזה נכס, אפשר היה אולי להשיג עוד איזה שחקן לרוטציה או משהו, אולי להיפטר מאיזה חוזה מיותר שיש שם, כמו איזה ג'ונתן אייזק או משהו כזה, שם או איזה אחד מהגרדים עכשיו, אם זה סאגז, אם זה אנטוני. לא, אפשר היה לעשות את זה יותר טוב לדעתי.
אגב, אם יש בדרך כלל, אתה אמרת קודם, ביגמן, וזה נגיד, יש קבוצות שיש להם את הטייפ, יש להם את הטיפוס שלהם, נכון? של, כן, אתה יודע או. שהם... כן, אוקיי. אז פה זה דווקא היה הפוך. גריידי דיק הייתי בטוח שילך לאורלנד, שהוא הטיפוס של אורלנדו, וג'ט הווארד הייתי בטוח שהוא הטיפוס של טורונטו, וזה היה קצת הפוך.
כן, טוב, הם לא השאירו להם את הווארד, אז זה גם היה עניין, אבל כן, אני גם חשבתי שגריידי דיק ילך לאורלנדו מצד אחד, מצד שני, הוא כאילו יושב על העמדה של וגנר, אז שוב, זה משהו נורא אורלנדו לבחור שחקן בעמדה שכבר יש להם פתרון בה בגדול, אבל...
כן.
אבל וגנר כנראה טוב מדי. אז יש להם בכל זאת קצת גבולות.
יש אגב איזה... יש אגב שחקנים שכן הלכו, נבחרו לפי הטייפ של הקבוצה שלהם?
שוב, מה זה לפי הטייפ של הקבוצה? לייבלי היה סנטר ב... בדמות של הסנטר שהם ניסו להשיג כבר תקופה ארוכה. קוליבאלי, וושינגטון גם לוקחים סמול פורוורדים, לוקחים סמול פורוורדים לדעתי 4 מתוך 5 שנים האחרונות, משהו כזה. גם דני, גם הצ'ימורה, גם
קיספרט. סמול פורוורדים הגנתיים.
לא בכך הגנתיים, קיספרט לא כזה הגנתי, אבל... אבל
גם הצ'ימורה, נכון.
סמול פורוורד ועוד סמול פורוורד, זה כאילו... כן, פורטלנד לוקחים גארד אנדרסייז, גם עושה רושם שזה הקטע שלהם שם. כן, יש שם... לא היה חסר.
טוב, עוד דברים שראית בדראפט שהיו מעניינים?
בוסטון לקחו את הבחור הקרח, ג'ורדן וולש. כן. השחקן שכל אוהדי בוסטון רצו, אולי זה מרקוס סמארט הבא בכלל ואתם לא יודעים.
לא, אני כן אמרתי שזה כמו מרקוס, יש לו אופי פסיכי, הוא 2-0-1, אם הוא קצת מתחזק הוא לגמרי יכול לשמור על 5 עמדות, והבעיה שהכלייה שלו לא לגמרי יציבה, אז כן, זה כמו מרקוס מטרק 2-0-1, מינוס הניהול משחק.
מינוס הניהול משחק, גם כנראה שחקן הגנה קצת פחות טוב בכל זאת, אבל הוא שחקן מאוד עם מנוע מאוד מאוד חזק, וזה זה מדיוק מה שאתם צריכים. אתם צריכים שחקני רוטציה זולים שייתנו את התחת, וזה הבחור כן. לגמרי הולך לעשות את זה. שרלוט, גם שרלוט יצא להם מפה לשם מקבץ של שחקנים מאוד מעניין. שוב, הם קיבלו, לקחו את ברנדון מילר, שזה כאילו לא היה הבחירה שהם היו אמורים לעשות, אבל הם עשו את זה כי הם שרלוט, מה שאומר שאחד ברידג'ז כנראה לא חוזר, ושתיים שהם מאוד מאמינים בלמלו בול, שהם לא רצו
להם... לא, ברנדון מילר 2-3, סטייל פרנץ וגנר.
הוא 3, הוא לא נראה לי
3. נו, וברידג'ס 4.
לא, אני חושב שוושינגטון יהיה 4 שם. אני לא חושב שברידג'ס יהיה...
קודם כל... קודם כל גם פיג'ר וושינגטון, גם ברידג'ס הם רסטריקטד. ברידג'ס משנה שעברה, וושינגטון עכשיו... ברידג'ס, אם הם לא היו רוצים אותו, הם היו מבטרים על הרסטריקטד, נותנים לו להיות חופשי. בעצם זה שהשאירו אותו רסטריקטד, אומר שהם כנראה מתכננים, יכול להיות שישחררו או אותו או את וושינגטון, אבל כרגע שניהם רסטריקטד, וכרגע יש אולי אפשרות להשאיר את שניהם, אני לא יודע. ברנדון מילר יהיה כנראה 3, אבל זה יותר רים כבר במקום גורדון היוורד שכל הזמן פצוע, וקלי אוברה שכל הזמן פצוע.
זה גם יד, וגם הם לקחו על הדרך את ניק סמית, שהוא היה, הוא היה עכשיו פרוספקט מאוד מאוד בכיר, פציעות קצת דרדרו אותו שם השנה, כי כשהתחלנו את השנה הוא היה רייזורבק הבכיר האלה של ארקנסו, ובסוף לקחו את חבר שלו שם בבחירה השישית, את אנטוני בלק, אז יצא שרבן פארק של 21 בחירות, שזה משהו שבתחילת השנה לא היה כזה סביר, והם לקחו את חבר שלי אמרי ביילי בסיבוב השני, שגם, שוב, הקו האחורי שלהם עוד פעם עמוס נורא, וגם יש להם שם, יש להם עוד שעריות מדרפטים קודמים שם בשתיים שהם עוד סוחבים, אבל עדיין חבורה מאוד מעניינת של שחקנים שהתחברה אליהם שם, הם קיבלו גם בטרייד את ג'יימס נאג'י, אבל שוב, גם יש להם סנטרים שהם בחרו, אם אני לא טועה, שניים בדרפט הקודם, או שנה אחרי שנה שוב, וגם הוא עם בייאוט, אז הוא כנראה לא יגיע בשנים הקרובות, אבל עדיין קיבלו אחלה מקבץ מפה לשם. נראה איך הם יארסו את זה.
כן. לא, גם יש להם עדיין את ג'י-טי טור, אז שהוא אגב גם כן שחקן שהייתי שמח שיהיה אצלנו.
אולי עוד מגיע, איך תדע?
כן, לא יקרה. אם כבר להביא ביגמנים. עוד איזה... אגב, רציתי להגיד על השחקן שבוסטון הביאה. זה לא שהוא קרח, יש לו, הבנתי...
אלופישיה.
כן, מחלה אוטואימונית שהמערכת החיסונית תוקפת את התאים של השערות, אז אין לו שום שיער בשום מקום, אפילו אין לו גבות. זה כאילו... זה כמו... היה איזה עוד שחקן היה לו כזה דבר, אתה זוכר?
גילן אוהבה.
כן. שגג, בלי הגבות. כן. עוד איזה שחקנים מעניינים, גנבות?
גנבות, תשמע, לקרוא לזה גניבה, אני לא יודע, אבל דנבר לקחו את ג'וליאן סטרוטר, שגם דיברנו עליו בדראפט הקודם. אולי במקום ברוס בראון, אולי בנוסף, אני לא יודע בדיוק מה הולך להיות המהלך שם. ומן הסתם, אתה יודע, זה רוקי, שחקן מאוד צעיר, הוא יצטרך את הרגע שלו כדי שנייה להבין מה קורה, בכל זאת זו קבוצה טובה, זו קבוצה אלופה, זה לא עכשיו איזה מקום שמתפתחים בו יותר מדי, אבל ליד יוקיץ', אולי בתור הכוח אחרי שלהם מהספסל, שחקן מאוד מאוד מעניין, והיה לי עוד אחד שבורח לי כרגע מהראש, אני ניסייה,
יש את אתם, הקבוצה שלך, אתה אוהד מינסוטה, אתם לקחתם את לנרד מילר, שכמעט כל התחזיות שמו אותו מבחינת כישרון סוף סיבוב ראשון, ואתם לקחתם אותו באיזה אמצע שני או משהו כזה.
תחילת 33, כן.
תחילת שני, סליחה, כן.
כן, כן, שחקן מעניין מאוד, אבל אני קצת פסימי כל עוד הקבוצה נשארת איכשהי, כל עוד אנחנו עם האלבטרוס הזה של שני הגבוהים, אני מסרב להתלהב. אני לא, עד שהקבוצה לא תיבנה באופן מוחלט מסביב לאדוארדס, אני לא נכנס. אבל כן, לנרד מילר באמת שחקן מאוד מעניין, המון אפסייד. זה הבחירות שמינסוטה צריכה לעשות, כן, אתה יודע, פרי אג'נטס לא מגיעים לשם, אז הם צריכים להתכוון גבוה כמה שהם יכולים. אבל שוב, אנחנו בשביתת עידוד, עד שמישהו מהם או שניהם הולכים.
כן, טוב, ורק חשוב לציין שזה לנארד. זה לא רק שקוואי לנארד הוא לנארד, E-O זה צרה. ומשום מה, בשיעורי אנגלית בישראל לא לימדו את זה. מלמדים ש-EA זה חיריק, כמו סטיל, אבל E-O לא מלמדים שזה צרה, ואז יש את כל הזה. אז כן, זה קוואי לנארד, מיירס לנארד ולנארד מילר.
צפיחית בדבש פה עם דרור הס. קיבלתם את זה ככה על חשבון המערכת.
כן, זהו, כל המאזינים עזבו בשלב הזה שלה. אז בוא, נדבר על דברים מעניינים.
בוא נדבר על דברים מעניינים.
בוא תסביר למה לנרד מילר הוא כזה שחקן טוב, ואנחנו אוהבים אותו.
אנחנו אוהבים אותו מהסיבות הידועות, גארד פורוורד, ארוך, אתלטי, קנדי, תמיד כיף לאהוב שחקנים קנדים למשהו, מנוע גבוה, הרבה אפסייד, בסוף, 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 עם כל זה שביגמנים לקחו את ה-MVP בשלוש שנים האחרונות, בסוף אתה צריך ווינגים, 2-4, זה מה שעושה את ההבדל בכדורסל, זה מה שעושה את ה...
כן, זה גם לא שהוא כזה קטן, הוא לא כזה קטן, הוא 2-6.
כן, כן, הוא קצת פחות, אבל עדיין, לא בחור גדול, אבל לא שוב, לא ביגמן, תבין, ווינג אתלטי, שחקן שירוץ בכנף, אני לא יודע כמה הם בונים עליו, כן, אתה יודע, בכל זאת זה לקראת סיבוב שני, ולא איזה מישהו שהם לקחו בלוטרי, אבל השילוב מעניין. איתו ואדוארד, זה אמור לעבוד.
6-9.25, וזה בלי נעליים.
מה אתה אומר? אני ראיתי 6-8, אבל בסדר, מאמין לך.
זה היה...
הנתונים שלך תמיד יותר טובים משלי.
לא, זה הנתונים מהקומביין. והקומביין זה הכי עדכני.
הנתונים שלך תמיד יותר טובים משלי.
אני אגיד לך מה אני אוהב אצלו, זה שהוא... מצד אחד הוא מאוד גולמי, מצד שני, אם אתה רואה איפה הוא היה בתחילת העונה, במשחקים הראשונים של איגנייט, לעומת איפה הוא היה בסוף, זה גרף שיפור מאוד טוב. הבן אדם לומד, או הבן אדם עושה שיעורי בית, הוא לומד והוא לומד מהר. וכשיש לך 2.06 כזה, שלומד מהר, שסופג דברים כמו ספוג, ש... ואני ראיתי איגנייט השנה, כמה משחקים שלהם, כמה וחמה. וכשאתה רואה, שיש לך כמה משחקים בהתחלה שפתאום באים ונגיד עושים עליו פוסטר, עושים עליו כמה מובים והוא הולך לאיבוד בהגנה, ואז איזה 4-5 משחקים אחר כך פתאום הדבר הזה לא עובד, ופתאום כאילו הוא יודע ללמוד ולא רק את הספציפי הזה, אלא הוא יודע גם, אוקיי, אני הנקודת חולשה שלי זה כזה, עושים עליי ככה, פתאום, אופה, היה לו חור במשחק, החור הזה נעלם. אתה רואה איזה משהו במשחק... פתאום, כאילו, הוא, לא, הוא עדיין מאוד גולמי, בגלל זה הוא עדיין סיבוב שני, אבל אם כבר, אם בוחרים אפסייד, זה למה הוא היה כזה גבוה, כי אנשים נורא התלהבו מהיכולת שיפור והיכולת למידה שלו, והעובדה שהוא נורא כזה עולה, עושה את זה.
כן, כן, זה, אין מה להגיד, הוא בהחלט, זה סוג הבחירות לדעתי, כן, אלא אם כן את הקבוצה טובה, מה שבנסות או לא, אז זה הקבוצה, זה הבחירות שאתה צריך לעשות במקומות כאלה, אתה צריך מקסימום אפסייד, השחקנים הכי, זה, השחקנים הכי מעניינים ברמה הפיזית, שהוא לדעתי לגמרי היה הכי מעניין בשלב הזה של הדראפט כבר, וזהו, רק נקווה שהוא ישתלב במערך שלושת הסנטרים שכנראה מתחתנים אצלנו. אז...
טוב, עוד איזה משהו על הדראפט שיש לך מעניין, או שנעבור לג'ון קולינס?
בוא נעבור לג'ון קולינס, יאללה.
סבבה, אז ג'ון קולינס, אם דיברנו על שלושה סנטרים, אז כנראה יוטה הולכת לשחק הרכב גבוה, ווקר קסלר, ג'ון קולינס ולאורי מרקנין בשלוש. מהצד השני, אטלנטה מחפשים רק לרדת מתחת למס, הם הרוויחו בגדול 78 מיליון שהם לא יצטרכו לשלם במס ובמשכורות, וזה מה שהם חיפשו. לפי הדיווחים, הם חוץ מטרי יאנג, שאני לא מילה, הם חיפשו כל טרייד שהוא, לא רק שג'ון קולינס זה בעדיפות, אבל כל טרייד שהוא, כולל שהיה שיחות טרייד אפילו על נגיד ג'ון תמורי. היו שיחות טרייד על כולם, הם לא רוצים לשלם מס. ומבחינתם, זה יותר חשוב מהכל. אז כשאנשים שואלים מה אטלנטה הרוויחו בטרייד הזה, זה מה שהם הרוויחו. הם לא הולכים לשלם מס, זה מה שהם חיפשו.
כן, תשמע, אני יכול, גם הם לא, באופן די ניכר, לא רצו את ג'ון קולינס, למרות שנתנו לו חוזה לא כזה מזמן, אבל עדיין,
כן.
לא רצו לעבוד אותו בחינם, לא רצו, דה פקטו זה מה שקרה בסוף. כן. למה שהם ישלמו מס? הקבוצה הזאת הולכת לקחת משהו? הולכת לאיים על משהו? לא.
אבל אז, אתה, אז בוא, אתה לא יכול, זהו, זה גם מה שמרגיזתי, נגיד, עם בוסטון, שהם אולי לא ישירו את גרנט וויליאמס, וויתרו על מרקוס סמארט בגלל זה, אתה לא באמת יכול, אתה לא יכול לקחת אליפות אם אתה לא, אם אתה לא משלם, גם את המס. אפילו דנבר, היא לא הרבה, היא לא כמו בוסטון, ווריארס וקליפרס, אבל, או מילווקי, אבל היא שם. כל הקבוצות הבחירות משלמות מס. ואם אתה אומר שיותר חשוב לך לא לשלם מס, זה אומר שאתה לא באמת מכוון גבוה. זה אומר שנוח לך להיות קבוצה שמגיעה לפלי אוף, עושה איזה סיבוב ראשון, גג סיבוב שני, וזהו.
תשמע, אנחנו דיברנו על זה גם, כדי שתבינו כמה זמן אנחנו עושים את הדברים האלה, כן? אנחנו דיברנו על זה עוד לפני אותו דראפט, שטרי יאנג נבחר בו. שאמרנו, כאילו, הוא אחלה שחקן, מאוד מעניין, מאוד מלהיב, אבל קבוצה שתיקח אותו בתור השחקן הראשי שלה, היא כנראה לא תהיה טובה, אוקיי? היא כנראה לא תהיה קונטנדרית, היא כנראה לא תהיה מהקבוצות הבחירות של הליגה, ווואלה, הם עשו את השנה הזאת שהם מקצו שם את הגמר מזרח, וככה גרמו לנו לחשוב שאולי טעינו, אבל הנה, לא באמת. וכן, ואין סיבה, אתה רואה עכשיו גם יותר מזה, זה לא, במקרה של בוסטון לפחות, זה לא המס שמנסים להימנע ממנו כמו המס השני, אוקיי? זה האישו הגדול, כי זה אפילו לא שאלה של כסף, זה שאלה של זה פשוט דופק לך את כל ה... דופק לך את כל האופציות להתגמש אחרי זה, אתה לא יכול לעשות מהלכים, אתה לא יכול להעביר
פחות,
אתה לא יכול להחתים שחקנים, זה אחרת, ולמרות שאני חושב שהם כן יחזירו את גרנט וויליאמס בסופו של דבר, הדיבור הוא שדווקא כן רוצים, שזה גם חלק מהעניין היה שרוצים להחזיר דווקא אותו ופחות את החברה האחרים, אבל בקבוצה כמו אטלנטה, חד משמעית, אם אתה כבר מרגיש שאתה יושב על טרי יאנג ואתה יודע שאתה לא הולך לשום מקום, אז למה שתשלם אקסטרה? כאילו, למה זה טוב? למה... אתה יודע, אתה יכול להגיד שאם כבר אתה, אנחנו בעסקי ההיגיון הבריא, אז אם כבר אתה לא קונטנדר, אז למה שלא פשוט תפרק את העניינים ותנסה לבנות מחדש, כן? אבל...
זהו, הרבה מהאוהדים מדברים על או אליפות או טנקין, שזה חשיבה שקצת מרגיזה אותי. ולפני זה כמה שנים דיברו על זה עם אז הבעלים של אורלנדו, והוא אמר שתשמע, אני לא חושב שאנחנו יכולים להשיג אליפות, אבל זה עדיין גם עסק כלכלי, ועל כל משחק ביתי בפלייאוף, אני מרוויח בין מיליון לשתי מיליון דולר, שזה רווח שנכנס לארגון. אז אני בא, מחפש, וכאילו הוא אומר, אז אני בא, סיבוב שניים, ויש לי את הרווח, והרווחתי אקסטרה, ואחלה רווח. וקבוצות כאלה, כמו אורלנדו, כמו ממפיס, כמו אטלנטה, הרבה פעמים, למרות שממפיס כן מנסה להיות קונטנדרית, אבל נגיד, קבוצות שוק קטן, הרבה פעמים לא מחפשות להיות קונטנדרית, אלא פשוט מחפשות להיות קבוצות פלייאוף. אז נגיד לך ולועדים אחרים, זה נראה מה הקבוצה, הם תקועים באמצע. לא, הם לא תקועים באמצע. להיות תקועים באמצע זה להיות קבוצת פליין או סף פלייאוף, או סף פליין. זה להיות תקוע באמצע, שאתה גם לא מקבל את הכסף מהפלייאוף, וגם לא מקבל בחירה גבוהה בדראפט. אבל אם אתה עושה איזה סיבוב שניים בפלייאוף, אתה מבחינתם זה הצלחה, ומבחינתם זה מספיק.
כן, תשמע, אני מאמין, להיות קבוצת פליין, תמיד, כל אחד יכול להיות קבוצת פליין, זה מקום עשירי, כאילו...
לא, אבל זה לא, זהו, לא קבוצת פליין, קבוצת סיבוב ראשון של פלייאוף. לעשות סיבוב ראשון, אולי סיבוב שני.
בסדר, תשמע, היו שנים קשות באטלנטה, אנשים שוכחים אולי, כי יושבת בזיכרון הקבוצה הכיפית היא שהייתה להם של בד באמצע העשור הקודם, אבל היו שם שנים שלא היה מגיע קהל בכלל, ולא היה שום בז על הקבוצה הזאת, והיה אפילו דיבור, שכאילו הדיבור היה שהסיבה היחידה שהם מחזיקים את הקבוצה הזאת עדיין, זה כי זה מקום שהשחקנים אוהבים להגיע אליו למשחקי חוץ, אז כאילו לא, זה למה החזיקו אותם, וטרי יאנג קצת שינה את זה, כאילו הקבוצה היא קצת הרימה שם את העניינים, ועם טרי יאנג ממש, אתה יודע, אולמות די מלאים וזה, ויש לפחות איזושהי, יש איזושהי דמות בקבוצה שהיא ככה יותר מעניינת, זה לא הקבוצה המיותרת שהם היו במשך הרבה הרבה שנים, ושוב, אין סיבה להתפרע ולשלם מס ולדפוק לעצמך את האפשרות לעשות מהלכים עתידי, לא שיש להם בחירות סיבוב ראשון להעביר, כן, כי הם כבר נתנו את כל מה שהיה להם, אבל עדיין, לא...
אז בדיוק.
לא הייתי ממהר לשלם מס אם הייתי מקומם, סתם הייתי חושב שאולי היה להיות טרייד קצת יותר טוב על ג'ון קולינס, כי אני חושב שהוא שחקן סבבה, כי אתה יודע, אם תביא אותו עכשיו, להיות השחקן השלישי הרביעי בקבוצה שלך, יכלת להיות כאילו יותר גרוע ממנו, כן? יש לו בסך הכל, את הנתונים, הנתונים שאתה רוצה משחקן בעמדה הזאת, הוא כן יכול לקלוע, הוא כן אתלטי, הוא כן אקטיבי.
זהו,
הם לא הסתדרו שם.
עיקר השימוש של אטלנטה השנה בקולינס, זה היה...
לעמוד בפינה
ולא... לעמוד בפינה זהו, לעמוד בפינה ולחכות שהדגרדים שעושים יאנג ומורי, דז'ונטה, כל אחד עושה תורות, התקפה אני, התקפה אתה, ואז אם מישהו מהם נתקע, אז נותנים לו והוא עושה איזה... מנסה לעשות איזה... כדרור וכליה, אז רוב האנשים רואים את זה ואומרים, הוא קולע גרוע, לא, הוא הגיע למצב הזה כי הוא כי כמעט הוא לא מקבל כדור וזורקים לו רק זה, אבל כשנגיד כן הפעילו אותו, והיו כאלה, כשבין היתר היו פציעות של הגארדים, ולא, והיה יותר ענת כדור ויותר משחק נורמלי, בעיקר כשסניידר גם הגיע, אתה רואה אותו, פתאום הוא בתור גבוה פיק אנד רול, הוא טוב מאוד, הוא בטופ של הליגה, והוא אגב גם שומר פיק אנד רול טוב מאוד, והוא גם יודע לשמור, להיות רים פרוטקטור טוב, הבעיה שלו אומרים שהוא שומר רע, הבעיה שלו ששיחקו איתו חילופים, וכשמחליפים אותו על גרדים, אז הוא קצת הולך לאיבוד, כשהוא צריך להחליף על גרדים בפרימטר. מה לעשות, לא, יש הרבה ביגמנים כאלה. פשוט הפעילו אותו לא נכון, לא עניין אותם להפעיל אותו נכון, לא עניין אותם להתעסק איתו, בגלל זה הוא גם סבל ובעצמו ביקש כבר לפני איזה שנה ומשהו טרייד. אז כן, אני מקווה שיוטה יפעילו אותו נכון. יוטה אגב חסר להם עכשיו גארדים, בוא נעבור אליהם, כי הם יותר אטלנטה סיכנו, הם לא מחפשים להיות קונטנדרים, הם מחפשים להסתפק בפלי אוף, אז לא משלמים מס. יוטה, מה, בוא יותר עליהם נרחיב?
כן, שמע, שוב, אני קצת עבוד עם זה שהם גם אני פחות אוהב את מרקנן בשלוש, גם הם לקחו ארבע די גבוה בדראפט כשהם היו באופן די ניכר צריכים רכז, ואני חשבתי שזה מה שהם הולכים לעשות, כן? כנראה שלא היה שם איזה מישהו שהם אהבו, למרות שאני חשבתי שקייסון וואלס יותר מתאים להם מאשר לאוקלאומה, אבל הם החליטו שלא. בוא נראה, תשמע, גם שוב, אם נוכל לשנייה אחת לחזור לקולינס, אתה מקבל פה שחקן שהוא, עם העונת רוקי שלו, שעונות רוקי נוטות להיות חלשות, ועם העונה האחרונה שהוא היה מאוד לא מעורב, שחקן של 15.8, של כמעט 16.8, סליחה, למשחק, בקריירה, 80% מהעונשין, ואתה מקבל אותו בשביל כלום בפיטה, אוקיי? בשביל האופציה של רודי גיי, ושתי בחירות סיבוב שני, משהו כזה, נכון? אתה כאילו חייב לקחת את זה. כן, אתה חייב. אין לך פה עניין של מה לחשוב בכלל. אולי יש עוד איזשהו דיל בדרך, אתה יודע, זה דני אנג' אוהב את הדילים שלו. אבל עדיין, כאילו, בסוף, זה הישג בשביל יוטה, כן? כי אנחנו חשבנו שהם יהיו פח זבל של קבוצה לאיזה שנתיים, שלוש. אבל להיות הקבוצה הזאת של בואחה פלייאוף פליין כזה, סבבה להם, בסך הכל. בונים זהות, בונים שם את השלט של הקבוצה מסביב לקומבינה הזאת של איינג' והרדי. מעניין, בוא נראה מה מהלך הבא. כי אני מרגיש לי שיש שם עוד אחד לפחות.
טוב, כן, באמת, כן, נותר רק לחכות, ובינתיים באמת בונים טוב, רק נציין ש צריכים שם גארדים ביוטה, ג'ורדן קלרקסון, יש לו אופציית שחקן אני חושב, והטענות שהוא רוצה לצאת ולחפש מקום באיזה קונטנדרית או משהו, ומבחינת גארדים אין להם יותר מדי, אז כנראה בוא נראה מה
זה אחד שאין להם יותר מדי, כי כן יש להם שם את הבאג'י שהם לקחו בדראפט שעבר, הם כן לקחו את
נכון, לא לקחו בדראפט שעבר, הם לקחו ממינסוטה שלקחו בדראפט שעבר.
כן, בסדר, זה it is what it is, כן, מאוד מעצבן, אבל it is what it is. לקחו את חבר שלנו,
יש להם טלן הורטון טאקר,
למרות שהוא לדעתי גם הולך להיות פרי אג'נט השנה, לא, הוא מסיים.
רגע, מי איזה חצי ישראלי?
הוא לא באמת חצי ישראלי, כן, אבל הם לקחו את הבן של ג'ייסון סיגרס בדראפט, וג'ייסון סיגרס היה איזה 200 שנה פה בארץ, אז אנחנו מתייחסים אליו כאחד משלנו. אז יש להם קצת עומק לקדימה בגארדים, רק הם צריכים אחד באמת, הם צריכים רכז. אז בואו נראה מי יהיה האחד שהם ילכו עליו באמת.
כן, טוב, בואו נעבור לשאלות גורשים.
יאללה.
יאללה. יבגני איסנשטט, אוי, רצחתי לו את השם, סליחה, איסנשטט. לילארד רוצה להישאר בפורטלנד, האם יש להם סיכוי לבנות סביב סגל שמסוגל לעבור סיבוב, ואם כן, כיצד? וגם עמית זרח שואל, האם פורטלנד צריכה לחפש טרייד לסיימונס בשביל איזה שחקן כנף טוב?
אוקיי, אז בואו נחבר את שתי השאלות לאחת. קודם כל, לעבור סיבוב? כן, אני חושב שלעבור סיבוב ונתן הסידור הנכון בפלי אוף זה לא לא משהו בשמיים. ראינו השנה קבוצת פליין אחת שחשבנו שהייתה כל כך גרועה שהיא לא תגיע גם לפליין, בסוף מגיעה לגמר של המערב. עוד קבוצת פליין מגיעה לגמר של ה-NBA, אז כאילו זה לא מופרך, אבל הם צריכים להתחיל להזיז את עצמם. כן, אני חושב שהם צריכים לעשות באופן חד משמעי, במיוחד אם לילארד נשאר, טרייד על סיימונס. אני חושב שהם יכולים, אם הם מחברים שם את סיימונס לאיזה נורקיץ' כזה, כדי שהם יוכלו קצת לפתור את החור הענק שיש להם בסנטר, כי הוא לא מוצלח, במיוחד נורקיץ', הם יכולים לעשות את זה, הם רק צריכים סייז מסביבו, זה משהו שאני חופר עליו, ואני מאס לי להגיד את זה, אני חופר על זה בערך מאז שהוא בליגה, הם צריכים סייז מסביבו, הם לא יכולים לשחק עם דיים לילארד, ועם עוד גארד קטן לידו, למרות שזה מה שהם עשו לאורך כל הקריירה שלו, מהיום הראשון שלו ועד עכשיו, תמיד היה גארדים קטנים איתו ביחד בקו האחורי, וזה לדעתי לא חכם, זה משהו שהוא לא sustainable, וזה חבל, כי דיים לילארד באמת, גם באופן אישי, אחד השחקנים האהובים עליי של הדור הזה, חיה רעה, ואני ממש מקווה שהוא לא יעזוב את פורטלנד, אני ממש מקווה שהוא יהיה לייפר שם, כי לדעתי זה שווה קצת יותר בכל זאת, עם כל הכבוד אולי לקחת אליפות, שגם עוד פעם, אתה מעביר שחקן כזה טוב בכזאת רמה, אתה נותן את כל הקבוצה בשבילו, אז כאילו, אתה לא באמת נהיה קונטנדר ישר, וכן, לסייז, זה הכל, סייז, יש להם את שרפ שהייתי משאיר, את סקוט, שאולי הייתי משאיר, אלא אם כן תהיה איזו הצעה שאני לא יכול לסרב לה, וכל השאר יכולים ללכת לחפש, כאילו, כל השאר הם אמורים להיות לגמרי למחירה, ופשוט לפנות קבוצה גדולה מסביב, אז זה הכיוון שאני הייתי חושב שהם צריכים לעשות, ולפי מה שהלך היסטורית, כנראה הם לא הולכים לעשות את זה, אבל זה אמור להיות התרשים.
טוב, עוד שאלה של יבגני, גולדן סטייט, מה חסר כדי לחזור להיות קונטנדרית?
מכונת זמן, שתחזיר אותם איזה כמה שנים אחורה, שסטף יהיה קצת, למרות שסטף מדהים, כן, הוא עדיין הוא כאילו... איכשהו הולך ומשתפר, למרות שהוא כאילו מבוגר, כן, אבל קליי קצת הלך אחורה, דריימונד קצת הלך אחורה גם, למרות שהוא גם היה טוב השנה. האופוזיציה במערב לא פשוטה. הם קיבלו קצת, לא יודע אם זה לקרוא לזה ממש החלטות רעות, כי השחקנים בסוף יצאו שחקנים לא רעים, אבל איכשהו כל הבחירות לא תראה אלה שהיו להם כל השנים האלה, הם לא הצליחו להפוך אותם למשהו שאשכרה תורם להם. לפסול אותם אני לא יכול, אוקיי? בכל זאת, אתה יודע, זה גולדן סטייט, זה סטף קרי, זה כבודם במקומם והכל, אבל אני חושב שכרגע הם טיפה מאחורה שם במערב, ולא רק ביחס לדנבר. למרות ששוב, זה בעיקר זה שדנבר הם איזה שלושה צעדים קדימה כרגע. כמו שגולדן סטייט אמרו על עצמם בזמנו שהם light years ahead, אז עכשיו זה הזמן של דנבר, יש להם, אני מאמין, עוד איזה, לפחות שנה, שנתיים שם, שהם יהיו הפייבוריטים. האם זה אומר שהם בהכרח יקחו את התארים כל שנה? מן הסתם לא, אבל הם יהיו הפייבוריטים, ואני קצת מפחד על זה שכשהחלון של דנבר ייסגר, אז סטף קרי קצת בחלק היותר מבוגר של הקריירה שלו, למרות ששוב, עד עכשיו הוא כאילו, הוא שם אלף זין על כל העניין הזה של ההזדקנות, כן, הוא רק הולך ומשתפר, אז לך תדע, אולי בעוד 3 שנים הוא יהיה עוד יותר טוב, כאילו, אולי פתאום יתחיל לקלוע ב-50% ל-3, אבל, כן, אבל הם צריכים קצת רענון, ואני חושב שהם צריכים לנסות להשיג, לרדת מהעניין הזה של הצעירים, לרדת מהעניין, וייזמן לא עבד, קומינגה בפלייאוף לא קיבל בכלל הזדמנות, מודי גם לא הפך לשחקן שחשבנו שהוא יהיה, הם צריכים לרדת מזה, להביא מבוגרים אחראים, להביא שחקנים שיכולים לתרום להם עכשיו, ולנסות למקסם את החלון כל עוד הוא שם.
אוקיי, טוטוטון, הנה, טל קינן שואל כל מיני שאלות שכבר דיברנו עליהן, אבל הנה, דרק לייבלי לדלאס באמת עדיף מאשר להביא את קפלה למשל?
כן, לדעתי כן. אוקיי. כאילו מצד אחד קפלה שחקן יותר חכם, שחקן יותר מנוסה, יותר בעניינים, מצד שני לייבלי הרבה יותר גדול, משמעותית, כאילו יש שם פער ביניהם של איזה 8-10 סנטים רגוע, יותר אתלטי, צעיר מאוד, הוא אין לו 20 אפילו לדעת, אם אני זוכר נכון לייבלי, וגם יש את העניין של הכסף, תשמע, הוא מגיע בכסף של בחירה 12, כשהם נואשים לכל שקל שם, כי הם צריכים גם להתחזק, וגם הם צריכים ביטוח למקרה שקיירי, למרות ששוב, אני לא מבין למה מלכתחילה הם הביאו את קיירי, ולמה הם רוצים שהוא יישאר בכלל, אבל זה המצב, והם צריכים להתמודד איתו, אז כן, זה בוודאות עדיף.
אוקיי, הוא רועד, מזכיר שהוא רועד לייקרס, אז הנה שאלה של רועד לייקרס.
לא עלינו.
כן, מי זה ג'יילן הוט שפינו של הלייקרס ב-17? ספרו קצת עליו, האם הוא באמת מתאים לקבוצה, כי כרגע יש התלהבות ממנו.
תשמע, הוא שחקן טוב, הוא באמת שחקן טוב, הוא שחקן שגם בתחילת השנה דיבור עליו היה שהוא יבחר איפה שאנטוני בלק נבחר, הוא כאילו היה אמור להיות הג'מבו גארד, הג'מבו רכז, סליחה, הגדול של הדראפט הזה, וזה פחות קרה, בעיקר כי לאינדיאנה הייתה עונה קצת פחות טובה ברמה הקבוצתית. האם הוא מתאים? זה שאלת השאלות פה, כי יש את העניין הזה של לברון באמת לא, בדרך כלל לא אוהב שחקים צעירים. בדרך כלל השאלה, הבחירה היא אם זה לתת לשחקן צעיר לשחק או להשתמש בבחירה כדי להשיג איזה וטרן שעושה את הדברים שהוא יותר אוהב. אז בדרך כלל הם הולכים על אופציה ב', אני גם אישית חשבתי שהם היו צריכים לחפש יותר, כאילו למרות שהוא גם טכנית 2, כן, הוא קומבוגארד כזה, אבל יותר קומבוגארד שמנהל משחק מאשר קומבוגארד שהוא סקורר או קלאי וכאלה, אז אם ריבס לא נשאר נגיד, אם ריבס מקבל שם איזה הצעה דווקא מקבוצה אחרת שהלייקרס לא יכולים להשוות, אז הוא יכול אולי טיפה להשתלט על על הנישה שלו שמה, של לייצר כשלברון צריך לנוח. זה בחירה מעניינת, כן, זה גם שחקן שלא חשבתי שיהיה שמה. אז הם כן השיגו ערך יותר גבוה ממה שהם היו אמורים בשלב הזה. זה מעניין. עכשיו, יש יותר מדי חלקים נעים שצריך להתחשב בהם, שהם לאו דווקא היכולת של השחקן עצמו, אבל מאוד מעניין. באמת מאוד מעניין.
אוקיי, הנה הוא וברק מון כשאלים על מרקוס אסר, הנה טל קננג'ל, דטרויט בחרה את אסר במקום ה-25, מהלך טוב לאור ריבוי הגארדים בסגל, וברק מון כשואל למה לדעתכם בוסטון ויתרה על מרקוס אסר? על פנם נראה...
תסיים את המשפט, סליחה?
כן, על פנם נראה שחקן שיכול בבוא היום לתת את מה שמרקוס סמארט נתן לבוסטון.
לא בדיוק, כי הוא לא, זה לא הסגנון, הוא שחקן שהוא יותר, דיברנו עליו גם בפוד הקודם לדעתי, הוא שחקן שהוא יותר סקורר ספסל כזה, גארד, קומבו גארד קטן כזה שיותר מייצר נקודות. למה בוסטון ויתרה עליו? הם לא צריכים אותו. הם לא, יש להם המצבת גארדים שלהם די שלמה, הם מנסים לדלל אותה, זה לא היה המקום להביא לשם עוד אחד. גם דטרויט לדעתי קיבלו אותו בטרייד, הם לא בחרו אותו.
נכון.
הם איכשהו, הם שילמו עליו. מה שאומר שכנראה קיליאן הייז לא ימשיך, אוי לא, למרות שעם דטרויט אין לדעת, אבל גם, זה גם ביטוח לנו, לקייד, שלך תדע איך הוא יחזור ומתי, בכל מה שקשור למוביל כדור, גם זה אחלה, לא יודע אם יצא לך לראות משחקים של דטרויט, בעוונותיי לי יצא, כי הם בדרך כלל המשחק הראשון, המשחק המדכא הראשון, שזה
או הם... יצא לי כמה.
או הם או וושינגטון כל הזמן, היחידה השנייה שלהם הייתה מזעזעת, במיוחד התקפית, היחידה השנייה שלהם הייתה קשה לצפייה בקטע נורא, והוא אחלה לסידור הזה של לעלות מהספסל, לתת נקודות, לתת לכל הנגריה שם להתעסק במה שהם טובים, ולהיות היצרה נקודות, סך הכל זה לא רע, לא תגיד עכשיו שזה שחקן משנה עולמות, כן, אבל סך הכל זה התאמה די טובה.
אוקיי, עוד שאלה של ברק מונק, לא מעט קבוצות שהתרוקנו מנכסים בעקבות טריידים כושלים, למשל מינסוטה, שיקגו, דאלאס ועוד, הצליחו להשיג די בקלות בחירות, ואפילו בחירות סיבוב שני אטרקטיביות, מקבוצות שאגרו נכסים ולא רוצות הרבה בחירות. אולי במציאות הזו לא כל כך נורא לוותר על הרבה בחירות במסגרת טריידים, ואנחנו סתם יורדים על קבוצות שעושות את זה.
תשמע, בגדול, זה... כן, זה, הוא צודק, בגדול זה פחות חמור ממה שעושים מזה, ברמת העיקרון הגדול, אבל אני חושב הביקורת, הירידות, לא היו על הוויתור על הבחירות עצמו, כמו מי שהם ויתרו עליהן בשבילו. אם אני אקח למשל את הטרייד של רודי גובר, שהוא טרייד מגוחך מכל בחינה, כן, אתה דה פקטו 7 בחירות סיוב ראשון על השחקן הזה, שבכלל לא היית כזה צריך. אני חושב ששם היה האישו הגדול, כן? ושיקגו, אתה חושב שהם לא היו, שהם היו עושים את הטרייד הזה בראייה לאחור? אתה חושב שהם שהם היו מעדיפים את ווצ'ביץ', שעם כל הכבוד לו שהוא אחלה שחקן, לא לקח אותם לשום מקום מועיל, ועל הדרך הם ויתרו גם על פרנץ וגנר בשבילו. חושב שהם לא יורדים על עצמם על זה שהם עושים את הטרייד הזה. זה, צריך לשפוט את זה לגופו, כן. הוויתור עצמו, תמיד יהיה מי שירצה לרדת מה, תמיד יהיה את אוקלאומה, שתיקח את האחוזים הגרועים שלך ותיתן לך אחת מהאלף בחירות סיבוב ראשון שלהם. תמיד יש את זה, אוקיי? תמיד השוק איכשהו מאזן את עצמו בסוף. אבל אתה לא יכול, כאילו, אתה לא יכול מראש לבנות על זה. אפילו שאתה יודע שזה קיים. אז זה נראה לי האישו הגדול שם.
אוקיי, והנה שאלה אחרונה. איך אתם מסבירים את הנפילות של לנרד מילר, סידי סוסוקו, טייריס ג'קסון דייביס וג'י-ג'י ג'קסון?
אוקיי, אז אם נשים את טייריס בצד, השלושה האחרים, עד כמה שאני זוכר לפחות, לא היו אמורים להיות איזושהי בחירת לוטרי גבוהה, או לוטרי בכלל, וברגע שאתה יוצא מהאזור הזה, אז שוב, הכל אפשרי, כאילו, הפער בין 16 ל-36, או 20-40, כל מיני כאלה, הוא לגמרי עניין של דברים שקרו. שחקנים שבוחרים אותם, כמו השלושה שהם לא טרייס ג'קסון. שחקנים שאתה בוחר בשביל הפוטנציאל שלהם, גולמיות, אתה יודע, אפסייד, אורך ואתלטיות, כל הדברים האלה. יש חשש. כל קבוצה בליגה נשרפה לפחות עם שחקן אחד כזה, ובדרך כלל יותר מאחד. ובדרך כלל רואים את הדברים קצת אחרת מאיתנו, שאנחנו רואים את זה מהצד, הם אשכרה מעבירים את השחקנים האלה אימונים, הם אשכרה מדברים עם יש להם דיבור עם אנשים שעבדו איתם לאורך השנים, אז הם יודעים קצת יותר מאיתנו, וזה הרבה פעמים מפיל שחקנים. וג'קסון הוא כאילו שחקן קצת ארכאי כזה, אתה מבין? הוא לא שחקן שיש לו יותר מדי ביקוש בליגה לגבוה שהוא undersized והוא center proper, והוא אומנם יש לו קצת יכולת מסירה וכאלה, אבל בתכלס הוא center, אז אני מניח שהוא ראה את זה מגיע.
אני שמעתי איפשהו שג'י-ג'י ג'קסון הוא רב כמה פעמים עם המאמן שלו בקולג', ואז הסתבר שהיה לו הרבה טאקלים גם עם המאמן בתיכון, גם עם המאמן בקולג', וכשסקאוטים התקשרו לדבר עם המאמן שלו, המאמן שלו טינף עליו, ואמר...
זה אגב משהו שקרה, שמעתי שזה משהו שקרה גם עם ויטמור, שהמאמן שם החדש בוילנובה לא הסכים לפרגן לו יותר מדי.
שזה גם כנראה מה שתרם, אז... אז כן, הנפילה של ג'קסון זה פשוט המאמן שם אמר שהוא לא ניתן לאימון, הוא נכנס כל הזמן לטאקלים עם המאמן, הוא היה לו, הזכירו גם את זה מהתיכון, אז כנראה בגלל זה.
כן, אם אתה משלב את כל הנתונים היבשים שלו ביחד עם זה, אתה אומר לעצמך, נשים שיותר נוח להשקיע בהם, שאני יכול יותר להצדיק את זה. וגם, בינינו, כן, אל תגלו לאף אחד, אבל מרגע שאנחנו עוברים את האזור של הבחירה ה-20 ככה, הארגונים פחות, כאילו, פחות מייחסים לזה חשיבות. זה, כאילו, זה בסוף, זה רוקי יותר, רוקי פחות, זה לא, הם לא רואים אותם כמונו. הם יודעים שגם אם אתה עושה הכל נכון בדראפט, וגם אם אתה בוחר גבוה, חצי מהשחקנים האלה בסוף לא יסתדרו. אז כאילו לא, וזה במקרה הטוב, כן? אז הם לא מרגישים צורך לעשות מזה יותר מדי עניין.
זהו, אני ראיתי איפשהו שיש אסכולה של כאלה של מתמקדים רק נגיד לוטרי, בשחקני לוטרי או עד 20 וזהו, ויש כאלה שכן, נגיד דני אינג' בבוסטון, אני כן יודע, זה היה ידוע שהוא נגיד, הוא משקיע בסקאוטינג על ה-20 הבכירים, ואז נגיד בחירות שהיו בטופ, אז בוסטון הצליחה, בחירות שהיו כזה מאוחרות, זה תמיד היה נפילות, כי הוא לא טרח בכלל.
כן, אני עוד זוכר את הסקאוטינג הגדול על גרשון יבוסלה.
כן, זה פשוט...
אח שלא נשכח.
זהו, זה כל הבחירות ה-20 של בוסטון, זה כזה, טוב, אני צריך איזה מישהו לעשות סטאש באירופה, וכזה שטוב, נו, לא עשיתי, לא הצלחתי לעשות כלום עם הבחירה הזאת, אז נבחר איזה מישהו... נעשה אנדנדינו ונזרוק אותו לאירופה לאיזה שנה או משהו. זה, כן, זה דברים כאלה. אז כן, תשמע, אבל זהו, שאם אתה מראש בא בגישה, כמו שאמרת, של רק ה-15-20 הראשונים שווים מתייחסות, אז אתה גם לא באמת תצליח בבחירות מאוחרות. לא אומר זאת, יש כאלה שכן משקיעים גם עד לא יודע, ב-50-60, ואז כן מצליחים להשיג איזה גניבה בסיבוב השני.
כן, אבל שוב, אם תסתכלו אחורה על הדרפטים, תתנו כזה איזה סקירה כזאת, יש גם הרבה וידאויים כאלה ביוטיוב ושוט, על זה שעושים רידרפט לכל מיני מחזורים. בדרך כלל, כשמגיעים לבחירה, לשחקן ה-11-12, זה כבר נהיה ממש כאילו, הם כבר ממש מתאמצים למצוא שחקנים שממש כבר מועילים באיזושהי צורה, עזוב שחקנים טובים. עכשיו, תזכור שיש 60 שנבחרים, כן? זה אומר שעל כל אחד שהוא באמת יהיה טוב, יש איזה ארבעה שלו, במקרה הטוב. אז זה גם משהו להתחשב בו, וזה גם בתשובה לשאלה הקודמת על העניין שאנחנו עושים מבחירות סיבוב ראשון. לפעמים אתה תוכל חרה מהבחירה שאיבדת, אבל יותר סביר שאתה תוכל חרה מהבחירה שלא איבדת. זה גם עניין להתחשב בו.
כן. טוב, עוד משהו שלא דיברנו עליו, שרצית לדבר עליו?
לא, אבל ככה לסיום, ניתן לה איזה קטנה למאזינים שלנו, למי ש... אם אתם מאזינים לנו, אז אתם כנראה מתעניינים בדברים האלה. יש עכשיו את אליפות העולם לאנדר 19, משחקת בהונגריה, אז השעות נוחות, כל השידורים פתוחים ביוטיוב, חינם, משחקים מלאים והכל, כמה שחקנים נחמדים, אין שם איזשהו פרוספקט יוצא דופן, כן, כי הנבחרות הגדולות לא רק ארצות הברית השנה, כל הנבחרות הגדולות לא שלחו את החבר'ה ממש מעניינים שלהן מהמחזור הזה, אבל עדיין יש כמה חבר'ה מעניינים שם, אחלה טורניר גם בינתיים, משחקים טובים, כיף לראות, נבחרות מעניינות, צרפת, ספרד, סרביה, ארצות הברית כמובן, קנדה יש להם נבחרת מעניינת, מאוד ממליץ, תמיד יוצאים מתגלים יעלומים בטורנירים האלה, זה תמיד כיף לראות שחקן שבסוף נהיה שחקן NBA שראית אותו עוד בנוער, ששמעת עליו עוד מלפני שהוא היה מוכר, אז למי שיש קצת זמן, ממליץ בחום, אמנם היום אין משחקים כי היום זה יום, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, יצאו לפגרה קלה, אבל ייגמר תכף שלב הבתים, התחיל הפלי אוף, מאוד נחמד, וגם בכללי אליפויות גילאים משודרות שם בערוץ יוטיוב של פיבה, תמיד כיף לראות.
טוב, יאללה, ביי.